מפרקסת. אמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, אלוף במילואים עמוס ירון.
שלום וברכה, אמיר.
אתה היית לוחם אמיץ, עכשיו אתה מחבר אמיץ של ספר, אבל יש בעיה קשה בספר שלך. הוא לא יכול לעזור לבחינות בגרות במתמטיקה, כי אתה לא עושה חשבון. אתה שם אומר בצורה בוטה וכנה את דעתך על אנשים ואירועים, וזה מאוד מרענן, כי לרוב גם מי שכותבים לפחות סיכום ביניים של מסלולם, ואתה רק בגיל 80 וקצת וכבר הזדרזת לסכם, נזהרים שלא לפגוע בחברים מהעבר, ממונים מהעבר וכדומה, ואתה מרשה לעצמך להתבטא בבוטות שאפיינה אותך רוב מסלולך. אז מבחינה זו באמת יפה עשית, והספר רוח המפקד בהוצאת ידיעות אחרונות מאוד קרי ומאוד מלמד. עמוס, אתה הגעת לצנחנים בתקופה שאחרי שעת הגדולה המסוימת שלהם, אחרי פעולות הגמול וקדש, לא באשמתך, נולדת ב-1940, והגעת בשנים הדי שכונות שבין קדש לששת הימים. השנים שבהן רבים הגיעו דרך הנחל, הנחל המוצנח, גדוד 50, ודי מפתיע שנשארת בקבע. למה?
אני אגיד לך, הדבר האחרון שחשבתי עליו באמת בצעירותי, שהעתיד שלי הוא בצבא הגנה לישראל. העתיד שלי נקבע בסופו של דבר, וככה אני חושב לרוב האנשים, החינוך מהבית, ואחר כך בתקופה היא מתנועת הנוער, ובתנועת הנוער המדריכים המדהימים שהיו בתקופה היא, תמיד זה היו אנשים עם קריזמה, אנשים שיודעים להעביר מסר, בקיצור אנשים שיודעים לשכנע. ואני הייתי משוכנע שהעתיד שלי, כפי שקבעו המדריכים והחברים הקרובים שלי, הוא בקיבוץ. הייתי חבר גרעין, והתגייסנו לנחל. אני רוצה להגיד לך עוד יותר מזה, גם אני למדתי בכדורי.
אבל לפני זה באת מחולון.
כן, לפני זה באתי מחולון.
אבל רק רגע, חולון של סוף שנות המנדט, 8 השנים האחרונות של המנדט הבריטי.
חולון שהיא למעשה קריאת עבודה. זה חולון ועוד שכונה אחת של הציונים הכלליים שנקראת אגרובנק.
ולא הייתה ילדות של עושר ופאר.
לא, אבל הייתה ילדות של עושר וענאה, עושר באלף. באמת, זה היה פשוט מדהים. הייתי מועסק 24 שעות ביממה, מי שהייתי ילד. היו לי חברים, והיינו אחר כך יותר מאוחר בתנועה, וגם שהיינו עוד לפני התנועה, היינו שובבים. והיינו, אני יודע, סוחב ביום שישי, ההורים שלי היו הולכים לאיזה שהם חברים, אז היינו סוחבים לו את האופנוע. היינו משתוללים, אבל עם סממנים של איך אני אומר לך, של פטריוטיזם, עם סממנים של אמירת אמת, עם סממנים של מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה ולא מה המדינה צריכה לעשות בשבילך, שום הרגשת קורבנות. ואני אספר לך עוד משהו כילד, וזה כתוב בספר. אני זוכר את זה כמו היום, וזה השפיע עליי אחר כך בהמשך, וזה חשוב למאזינים שישמעו את זה. אני זוכר את עצמי כילד בן 10, אני חושב, הולך להצגה יומית בקולנוע ארמון בחולון. הסרט שמוצג שם קוראים לו איה בני. זה סרט אמריקאי שהוא היה בין הסרטים הראשונים שסיפרו את סיפור השואה. ושם אני רואה לפי השם, איך אימא מחפשת את הבן שלה. אני ישבתי בסרט הזה ובכיתי בכי תמרורים. אני זוכר את זה עד היום. עכשיו, למה אני אומר זה השפיע עליי כל כך? אני זוכר את הפסי רכבת. הפסי רכבת זה מלווה אותי עד היום הזה.
למחנות.
למחנות. כשלימים, כשהייתי כבר מנכ״ל משרד הביטחון, אני קופץ אתך 70 שנה קדימה, באתי לביקור עבודה, ותכף אני אדבר על הנושא, אבל באתי לביקור עבודה לברלין. לשיחות עם המקביל שלי, דוקטור פיטר אייקנבאום. אבל אמרתי למערכים שלי, המערכים הישראלים, לפי שאנחנו מגיעים, קחו אותי לתחנת רכבת בברלין, למקום מפורסם שנקרא רציף 17, ששם יש פלאקים של הטרנספורטים שהלכו למחנות. אז הלכתי לבקר שם, ראיתי את הפסי רכבת, ועוד פעם זה נתן לי מכה בראש. עד היום, דרך אגב, שאני נוסע לאירופה ואני רואה פסי רכבת, אני עובר לי משהו. בקיצור, הגענו לפגישה עם אייקנבאום, ואני אומר לו, תגיד, אתה יודע מאיפה אני בא עכשיו? אז הוא אומר לי, לא. אז אני אגיד, אז אני אומר לו, תשמע, אני בא מרציף 17. אז הוא אומר לי, אני לא יודע מה זה. קודם כל, כדאי שתדע, אני לא ברלינאי. הרי זה בדיוק הייתה התקופה שהם עברו מבון לברלין. אני לא ברלינאי, אז הסברתי לו מה זה רציף 17. והתחלתי עם ההסבר הכללי על רציף 17, והמשכתי עם ילדותי ועם ההורים שלי, ומה השואה עשתה לי, וסיפורים מפה עד הודעה חדשה בקטע הזה, ולאט לאט ראיתי בצבוץ של דמעה בעיניו, וככה התחלתי את המסע ומתן על הצוללות. כלומר, היה רקע לא רע לתחילת המסע ומתן על החמש צוללות.
אבל אחרי שנים ובעבר לים התיכון, אנשים אחרים בחו מסיבות אחרות בהמשך לעניין הצוללות, ועוד נגיע לזה בקרוב. אז אתה אומר שבעצם הייתה מטרה משותפת, מטרה לאומית וחברתית, תנועתית, שלאורה הלכתם, לאיזה קיבוץ התכוונת להגיע?
הגרעין שלי היה מיועד ללכת אני צוחק, ליישוב ספר, לפלמחים. אבל אז באמת, זה היה קיבוץ די בודד בשנים האלה, מה היה מצד אחד, לפני מלחמת השחרור, מצד אחד היה תל אביב ויפו, מצד שני יבנה. אבל בתקופה שאנחנו כבר הגענו לשם, זה היה קיבוץ מבוסס, אבל לשם התנועה שלחה אותנו. הרי האינדיבידואליזם הוא לא בדיוק משחק.
טוב, אחר כך פיצית על כך בצניחות בשטח שקרוב לקיבוץ פלמחים.
נכון.
אז בסוף לא נעשית קיבוצניק, ונשארת בקבע. איך זה קרה?
עוד פעם, הרי שאתה בתנועה, אז הקבוצתיות, התנועה, הגרעין מדבר, האינדיבידואל הוא בצד בכלל. אז הגרעין החליט שאני צריך ללכת לקורס מקים, כי כל גרעין אחרי הטירונות היה צריך להפריש או להקצות אחוז מסוים מהגרעין לטובת פיקוד בנחל. אז הגרעין שלח אותי לקורס מקים. לא, אני לא הרמתי את היד והתנדבתי. הייתה ישיבת גרעין, אספה, ובחרו בין אלה שלא התנגדו. היו אולי, שאני לא זוכר, שניים, שלושה, שאמרו, אנחנו לא בשביל זה. כל השאר היינו איזה 50-60 חברים בגרעין, אז קבעו, עמוס רוזנברג, עדיין לא ירון, אתה תלך לקורס מקים. אתה הלכתי לקורס מקים. והמשכתי, ואני מוכן לספר עוד סיפור מדהים על קורס מקים, ומה עושה לך אירוע מסוים שקשור לאיש מסוים. הקורס היה מאוד קשה מבחינת התנאים, ואז המשמעת הייתה מאוד נוקשה, והטרטורים והעונשים. אבל היה לנו בקורס, בפלוגה הזאת, אור אחד גדול, וקראו לו יוסי גנץ. הוא היה הרס"ר של הפלוגה. הוא בעצמו עבר את השואה והגיע לארץ, אבל הוא היה איש מדהים, והוא ידע מתי צריך להניש, מתי צריך לכעוס, אבל זה לא הולך לבד. זה חייב להיות מאוזן על ידי טיפול באנשים, על ידי רוח, על ידי לראות אם בלילה הכל בסדר. הוא היה איש מדהים, יוסי גנץ.
אבהות נוקשה.
כן. והוא קינה את החניכים בכל מיני שמות. היו איתי בקורס, נניח, מנחם עינן, אלוף מנחם עינן. איזה עינן? קמינסקי. לי הוא קרא אתה מחולון. אתה מחולון. עכשיו, למה סיפרתי את כל הסיפור הזה? כשעמדתי ונגנו התקווה במשמר כבוד בסינגפור, כשנשיא סינגפור בכבודו ובעצמו מעניק לי את אות השירות המצוין של ממשלת סינגפור, ומשמר הכבוד מדגל והתקווה, נתתי מכה ברגל ואמרתי, תזכור, אתה מחולון, תעצור את הזרמים שעולים לך לראש, אתה מחולון. עכשיו, זה לא הייתה פעם יחידה, כי גם שהייתי עורך מאוד מכובד ומאוד מקובל בסין, והייתי מגיע לפגישות לא פחות מאשר שר ההגנה הסיני.
על כך בוכים האמריקאים, שהיית בסדר. כל כך מכובד בסדר.
נכון. אז לפני שהייתה, השיטה הייתה שהייתי נכנס למשרד ההגנה הסיני, אתה הולך בתוך פרוסדורים מבריקים, אתה לא רואה נפש חיה, אתה לא רואה זבוב, הכל שיש, גרנית, מצופה, פשוט היופי מדהים. אתה הולך, 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 עד שאתה מגיע לפני שתי דלתות ענקיות, שקיים במקום מסוים חיישן, ברגע שאתה עובר את הקו הזה, הדלתות נפתחות, אתה עומד מול שר ההגנה הסיני, ועוד איזה 10 גנרלים. אתה מחולון. עוד פעם, מכה על הרגל, תזכור מאיפה באת ותזכור מי אתה. וזה מאוד הדריך אותי העניין
אבל
הזה.
אבל מאוד יכול להיות שבאותו רגע שר ההגנה הסיני נותן לעצמו ביתה ואומר, תזכור מאיזה כפר קטן ליד שנחאי הגעת, והנה אתה עכשיו מול מנכ״ל משרד הביטחון של ישראל הגדולה.
יש בזה משהו. יש בזה משהו. למה אני אומר לך שיש בזה משהו? כי בדיונים שהיו לי אחרי פרשיית הפלקון, שאני הייתי זה שצריך לפתור אותה.
תסביר אותה בשתי מילים.
לנו היה הבנות מאוד מדויקות מול האמריקאים בקשר למחירת אמל"ח, אמצעי לחימה לסין. כל העסקות שלנו מול הסינים היו ידועות לאמריקאים. כולם בלי יוצא מהכלל.
ידועות, כלומר, מוסכמות, מאושרות?
זה שאלה טובה. אף פעם לא קיבלתי מכתב מהמקבילים שלי, דיר ג'נרל ירון, הוא הגריז את פפם פפם, שתמכור את המערכת הזאת לצ'יינה, לסין. לא, לא קיבלתי אף פעם מכתב כזה. גם קודמיי לא קיבלו אף פעם מכתב. פלקון זה לא היה בזמני העסקה, החתימה. אני ירשתי אותה.
זה מטוס נוסעים מוסב לצרכים?
לצרכים האוויריים או המלחמתיים של, של, של סין. והשיטה הייתה שאני מעדכן אותם. ואם יש להם התנגדות שיגידו לא, כן. תמיד מספרים על נשיא צרפת שהיה בא אליו ראש המוסד או המקביל לו והיה אומר לו, תשמע, יש לנו פה בעיה עם איזה מישהו באלג'יר וזה, ופה ושם, וצריך לפתור את הבעיה. אז אם הנשיא הצרפתי לא היה אומר שום דבר, אז ראש המוסד הצרפתי היה מבין מה הוא צריך לעשות.
גם על ערפאת אמרו את זה.
לא חשוב, לא ניכנס לזה. אבל זאת הייתה השיטה, והיא לא הייתה, מבחינתנו, לא הייתה בעיה. כי אני, בתקופה שלי, היה לי ראש לשכה מוכשר תמיד, ובסוף כל פגישה כזאת היינו רושמים ממו, היינו רושמים סיכום פגישה. לא היינו שולחים אותו, את הסיכום פגישה לאישורם של האמריקאים, אלא זה היה נכנס תוך התיקים. וזאת הייתה השיטה. ולא, אני הולך לסוף, לסוף, לסוף. ולא היה דבר אחד. אחד. לא פריט שלם, ולא חלק חילוף, שאנחנו הסתרנו בכוונת מכוון מהאמריקאים. לא היה דבר כזה. ולכן עד היום זה מפריע לי.
שמה, מה קרה בסוף?
בסופו של דבר, אני אגיד מה קרה, ואחר כך אני אסביר למה זה קרה. מה שקרה בסופו של דבר, שיום אחד מטלפן לי שאני מנכ״ל משרד הביטחון, עם מערכת קשרים בלתי רגילה.
בשנת 2000 ו?
בשנת 2003 זה היה. או 2004. סוף 2003 אני חושב. שאני כבר מנכ״ל שיושב טוב על הכיסא כבר 3 שנים. ועם מערכת יחסים בלתי רגילה בין המקבילים לי באמריקה. וגם יותר גבוהים ממני. כי שירתתי בזמנו כנספח. וגם שם האנשים התקדמו, אז באמת הרגשתי מאוד נוח. אני מקבל טלפון מהנספח הצבאי, מאלוף עברי סוכניק, והוא אומר לי, תשמע, האמריקאים הודיעו שהם נתקים כל קשר איתך, עד שבגלל שהדיווחים שדיווחתם לגבי הקשרים שלך מסין הם לא נכונים, פפם פפם, מהסוג הזה וזהו. רם ביום בהיר, הכל נפל עליי על הראש שלי. טוב, התחלנו לברר, לאט לאט, עבר זמן. בדקתי את עצמי, שלחתי את כל האנשים שלי, בראש את יחיל חורב עם מלמב, שיבדקו בתעשיות. אולי יש פה איזה טעות, שלא, שהעברנו משהו, שמחרנו משהו, בלי להתקן את האמריקאים, שום כלום.
זו הייתה אמירה כללית, בלי לנקוב בפריט מסוים, או נושא מסוים?
עד היום הזה הם לא נקבו באיזשהו פריט. לא נקבו. יש לזה סיבה למה הם לא נקבו, אבל בואו נתקדם קדימה. ואת מי לא הפעלנו להסביר להם שלא היו דברים מעולם? עכשיו גם אמרתי באיזשהו שלב, תראו, הרי זה לא בא בשביל האמריקאים עם שירותי המודיעין שלהם, כפי שיש להם קשרים עם מקורות סינים, ילכו ויסדרו שאיזה סיני יגיד להם, כן, קיבלנו גם את זה וגם את זה וגם את זה. הכל שטויות, לא היה שום כלום. להפך, כל הדברים עד הסוף. גם הסינים ידעו את זה, אנחנו שיחקנו פייר פליי, הסינים ידעו שאנחנו מעדכנים את האמריקאים. הוויכוחים והבירורים האלה נמשכו משהו כמו שנה וחצי. והם הפשיטו אותנו האמריקאים עד החצי תחתון האחרון. הכל פתחנו, וזה היה מעליב.
לא הכל, לא דימונה למשל.
עזוב זה, לא, הם לא שאלו. הם לא שאלו. הם שאלו את מה שחשבו ש... לנו יש קשרים עם הסינים, וזה היה מעליב, וזה היה פוגע, ותביא לי את החוזה הזה, ותביא לי את החוזה הזה. זה היו שנתיים, שנה וחצי, קשות מאוד. ואני לא רגוע, אז הייתי בכלל, אבל עד היום, עד הרגע הזה שאנחנו מדברים, אני אומר לך, לא היה כלום. לא היה בורג אחד ש... מכרנו לסינים, או אינפורמציה מסוימת שהעברנו לסינים, שהאמריקאים לא היו בתמונה. אז, אולי... אז עכשיו אתה שואל, למה? אז מה היה? אז אני אספר לך, אם אתה רוצה, אני אספר לך, את זה עכשיו. אני אקדים ואומר שמעבר לזה, היו לי באמת קשרים, בעיקר בסוף עם דאגלס פייט ועם פול וולפוביץ'. פול
וולפוביץ' מספרי 2 ו-3 במשרד ההגנה.
כן, במשרד ההגנה האמריקאים, והייתי מאוד מקובל אצל רמספלד שהיה שר ההגנה. בסוגריים אני אומר לך למה הייתי מאוד מקובל עליו, כי תמיד הייתי בא יום, יום וחצי לפני ביקור של ראש ממשלה או שר ביטחון, והייתי מעדכן אותו, וגם שרי הביטחון שהיו לי מול האמריקאים, הם לא היו אמריקנולוגים גדולים, לא פואד בן אליעזר, ואחר כך מופעד שהחליף אותו. הם לא היו אנשים שהכירו את אמריקה, אז הם בעניין הזה מאוד סמכו עליי, ואני עשיתי עבודה טובה, ותמיד לפני ביקור, אז השר המערך היה רוצה לדעת, נו, מה יהיה פה, שלא יביחו אותו. אז הוא תמיד היה מקבל אותי רמספלד, ונותן לי מכה על השכם, וכן, זה עשה לי טוב, אני מודה בזה. אני אגיד לך יותר מזה, על ההיכרות, ואחר כך נלך למה היה. לפני מלחמת עיראק הם היו מטורפים מההיבט הזה שמדינת ישראל לא אמרה להם חד וחלק שאם יראו עליה טילים היא לא תחזיר חזרה. וזה טרף את האמריקאים. מדוע זה טרף את האמריקאים? מכיוון שהיה ברור להם שאם ישראל תגיב אז זה עלול לפרק להם את הקואליציה.
זה כבר קרה ב-91 במלחמה הראשונה ועכשיו אתה מדבר על 2003 המלחמה השנייה.
נכון. הם היו מטורפים, וכל פגישה שהייתה לי, הרי ההכנה שלהם היא בערך הייתה, לא יודע, חצי שנה, אני כבר לא זוכר בדיוק כמה זמן. ג'נרל, give us a real reason, something that we can do, that we can convince our friend in the coalition, פאפם, פאפם, פאפם. ואני כל הזמן זה העסיק אותי, והייתי בא לפגישות, כל עשרה ימים, שבועיים, טיק, טיק, טס, חוזר, טס, חוזר, וכל פגישה הורגים אותי בעניין הזה. עד שיום אחד עלה לי רעיון. אמרתי להם, בפעם האחרונה שנפגשתי איתם, כי אחרי זה כבר היה הבלגן, אמרתי להם, תשמעו, הייתה פגישה, אני חושב היה איתי קוטי מור, ומולי היה פול וולפוביץ' ודאגלס פייט, ואולי עוד איזה אחד או שניים.
תת-אלוף עכשיו במילואים קוטי מור היה ראש משלחת משרד הביטחון בניו יורק.
ואז אני אומר להם, תשמעו, בואו, אתם כל הזמן לוחצים בעניין הזה, בואו, אני עכשיו תעזבו אותי עם הפוליסי, תעזבו אותי עם העקרונות. אני מדבר אתכם עכשיו כגנרל מקצועי, לא מדיניות. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. ואז אני אומר להם דבר מאוד פשוט. תשמעו. אתם צריכים להבין שלא ייתכן מצב שמטוס ישראל, מטוס של חיל האוויר ישראלי ייכנס לאזור אוויר שהוא בשליטה של מישהו אחר. לא יכול להיות דבר כזה. מקצועי זה לא יהיה. למה? מה? אנחנו לא מתאבדים. חייב איזשהו תאום. תניחו מזה שאנחנו לא מתאבדים. לאט לאט הם הבינו מה אני אומר.
אתה לא יכול להתחייב בשם המדינה, אבל אתה מאותת להם.
אני אומר להם, זה שחור ולבן, אין מזה שום בעניין הזה. אם נגיב או לא נגיב, אני לא אומר לך, יש פוליסי של הממשלה, אני לא יכול להרער עליה, וזה המצב. אבל מצד שני, תראו, מקצועית.
בעצם אתה חזית בזה גם את מנגנון הדי-קונפליקטינג עם הרוסים בסוריה.
כן. טוב, הם כל כך התלהבו, אני זוכר זה כמו היום, שהם שלחו לארץ, אני חזרתי ארצה, הם שלחו לארץ את סטיב הדלי.
שהיה סגן היועץ לביטחון לאומי.
אנחנו יושבים בטקס, אני כבר חזרתי לארץ, זה היה בדיוק בזמן שקיבלנו את המטוס הראשון של העסקה השנייה של ה-F-16.
הסופה.
כן, היה טקס יפה ברמון. בסדר, אני הגעתי, הגיע ראש ממשלה שרון, פתאום מודיעים לי, עמוס אריק מחפש אותך, איפה אתה? טוב, הלכתי, אומר לי אריק, אל תשאל, תגיד, מה עשית? אתה אמרת לאמריקאים שאנחנו לא נתקוף? אמרת, אתה השתגעת? אני עשיתי דבר כזה? אז מה היה שם? סיפרתי לו את הסיפור. אז הוא כבר הפליט איזושהי מילה שאני לא רוצה לחזור עליה.
טובה או רעה?
לא, לטובתי. מה זה שעכשיו בסדר. אז סטיב הדלי הגיע וברור את העניין ונשארו בעמדה הזאת.
אז רגע, תחזור לסין, וכאשר הסינים שומעים שאתה בגללם מאבד את משרדך, איך הם הגיבו?
מאוד, זה, להם זה היה מאוד קשה, אבל מה, בסוף, תשמע, מה, הם, הבעיה היא לא עמוס ירון, אצלהם הבעיה היא סין, הם מאוד נפגעו בכלל מכל הסיפור הזה של הפסקת העסקות.
צריך גם להזכיר שבשנת 2000, כאשר אתה כבר מנכ״ל, ואהוד ברק ראש ממשלה ושר ביטחון, מגיע הנה מנהיג סין ומקבל כאן את הבשורה שבגלל לחץ אמריקאי מתבטלת עסקה בעצם משולשת, כי גם הרוסים היו מעורבים אז בחלק מהעבודה.
זה נכון, היה פה יאנג זמין, הנשיא הסיני, ראש הממשלה היה ידידי הטוב אהוד ברק, ובשלב הזה שהוא עוד היה פה, לא היינו במצב שאנחנו צריכים לבטל את הפרויקט. כלומר, לא אמרנו לנשיא סין, תשמע, הכל בסדר, וכשידענו שהכל לא בסדר. זה לא היה מצב. המצב היה, הרי כל האירוע הזה עם האמריקאים התחיל כתוצאה מכמה רדנקסים בדרום, קונגרסמנים, סנטורים קיצוניים כאלה ש... התחילו להבהיר את העניין, לבוא ולהגיד, הישראלים מוכרים נשק לסין, אנחנו נצטרך להתערב, ונשק ישראלי, קו נטוי אמריקאי, יכול לפגוע בחיילנו. זה הכל בא מלמטה, שניים, שלושה קונגרסמנים או סנטורים מהדרום, שהטריפו את הממשל. ככה זה התחיל. הרי הממשל ידע הכל. הכל. אז הם יטריפו את זה, והממשל לא יכול היה לעמוד בעניין. ו...
אז מה הלקח הכללי כדי לחזור לצנחנים ולעזוב את סין ואת הפנטגון? הלקח הכללי הוא שאם אמריקה דורשת, ישראל נאלצת לא רק להיכנע, אלא גם להקריב, פעם אחת זה יכול להיות אביאם סלע, פעם אחרת זה יכול להיות עמוס ירון, ולא רק אתה, היו עוד... שניים, שלושה ישראלים שהמדינה נאלצה, אם לא להפסיק את שירותם, לפחות למנוע מהם מגע עם האמריקאים. זה בעצם מה שמשקף את הריבונות וההצהרות הנבובות על אי תלות בארצות הברית.
זה משקף דבר אחד, שאמריקה צודקת גם שהיא טועה. זה מה זה משקף. מה זאת אומרת? הרי כל הדוגמאות האחרות שנתת, פרט לי, אלה דוגמאות שאתה לא יכול לבוא ולומר, אני, הצד שלי נקי. זה עניין של, אתה יכול לבוא ולהי, זה עניין של פרשנות, לא, במקרה הזה שלי, אין כלום, אין כלום. זה לא שהיה משהו בצד, או איזה, השתמשתי באיזה גורם שלישי, כלום לא היה, כלום נקי, נקי, נקי.
טוב, אתה ואחרים חושבים, אתה הזכרת את דאגלס פייט, שהיה ה-Under Secretary for Policy, הוא היה מספר 3 בפנטגון, והוא מואשם כאחד מאותם נאו-שמרנים שדחפו את ארצות הברית לעיראק ב-2003, ויש אומרים שהתגובה שלו כלפיך הייתה במסגרת איזה מאמץ להשיח את הדעת ולהיפרה, כמו שאתה אומר, על לא עוול בחפך, וגם על לא עוול בחפה של ישראל. אבל הזכרת את אריק שרון, נחזור רגע אחד, אתה גר בשיקון הצנחנים או צמוד אליו, ובאת לצנחנים כפי שכבר נזכר בתחילה, אחרי התקופה של אריק שרון, מוטגור, רפול, דודי, לפחות עם שלושת הראשונים הייתה לך הזדמנות בתקופות שונות להיפגש ולעבוד, קצין אגם של מוטגור, בירושלים ב-67, רפול כמובן כרמטכ"ל וכמפקד בהזדמנויות אחרות, ואריק שרון, נגיע לכך בלבנון ב-82. כמה מילים על כל אחד מהאנשים האלה?
האנשים האלה זה דור שאני יכול לבוא ולומר בוודאות מוחלטת. אלה האנשים שעשו את צה"ל משהו. פשוט מאוד. אלה האנשים שעשו את צה"ל. אני לא בא ואומר שלא היה צה"ל לפני, אבל נורמות ההתנהגות בזמן לחימה ובביצוע משימות השתנה מקצה לקצה. בגלל האנשים האלה. ברור שבראש עמד אריק שרון, שטבע את הסיסמה של לא חוזרים אם לא מבצעים, ואתה יודע, לפעמים אתה יכול לטבוע או לומר סיסמאות, אבל אתה לא הולך ומבדה שאכן זה מתבצע. אמרת, זרקת איזה סיסמה באיזה נאום או באיזה כנס, זרקת. זה לא, זה צריך להבין את העניין. הוא אמר את הדבר הזה, והוא בדק את זה עד לפרטי פרטים, ומי ש... לא עמד בעיקרון הזה, אף, אחת, שתיים.
גם אם המבצע לא מוצדק.
כן, לא חשוב, לא חשוב. איתילו עליכם משימה, אל תספר סיבורים. לך תבצע. והאנשים שהיו לצידו, לצידו של אריק, גם רפול, גם דודי, גם מאיר הציון, שורה שלמה על האנשים. זה דור שלם שהביא את העיקרון הזה, וגם התחיל להביא מקצועיות לתוך הצבא. הרי זה הדור... של הדור שאחרי מלחמת השחרור, וממנו אני גדלתי ושאבתי. ואריק מבחינתי, אם אני לא בא ואומר שלא היו לו מגבלות, כל אחד מאיתנו, אבל אני מאוד הערכתי אותו. אני לא אוהב, אף פעם לא השתמשתי בביטויים של הערצה או דברים כאלה, אני לא אחד כזה יורד, לא יורד, אלא מתבטא ככה. אני הערכתי אותו מאוד מאוד מאוד, גם אותו וגם את רפול. אני עם רפול עבדתי הרבה מאוד שנים, ורפול, אני יכול להגיד דבר אחד, כמפקד שדה, אולי הוא מפקד השדה הכי טוב שהיה בצהל מאז ומעולם. היו לו, כמו כל אחד מאיתנו, מגבלות אחרות. האם הוא האסטרטג הכי גדול, לא יודע, לא רוצה להיכנס לזה, אבל כמפקד שדה, יום כיפור זה הדוגמה אולי הכי טובה, מה הוא עשה כמפקד אוגדה 36 ברמת הגולן.
מוטגור?
מוטגור עם הקריזמה שלו, היה גם כן אחד המפקדים הגדולים שהיו לנו, ואני עבדתי לצידו, בזמן מלחמה, ואני ראיתי איך הוא מתפקד במלחמה, שלמעשה זה המבחן העליון של קצין. אתה יכול לדבר גבוהה גבוהה בין המלחמות, אבל המלחמה בסוף היא המבחן, והיא מראה מי שווה משהו ומי שווה פחות. והיה לי תענוג. מוטה גם היה עם היה מאוד אינטליגנטי, מאוד אומני, והייתה הנאה גדולה לעבוד איתם.
אתה מאוד לוקל פטריוט לצנחנים בכלל, אפשר לדמיין את הקומטה האדומה על ראשך כשאתה מדבר, ובמקרה של 67 לחטיבת הצנחנים 55, אחת מהשלוש שלחמו בירושלים, אבל אתה אומר זאת שהייתה החשובה מכולן, ואתה גם חולק על המבקרים של ההחלטה, לפעול כפי שהיא פעלה ולא להמתין לסיוע אווירי וארטילרי בבוקר.
ונכון, אנחנו נכנסנו למלחמה הזאת, אני קורא לזה בקרב התקלות. מה זאת אומרת? שמונה בבוקר של אותו יום אנחנו עם מצנחים אל הגב. כל החטיבה מתוכנים לצנוח בכל הוטל הריש.
5 ביוני 67.
כן. מתוכנים לצלוח. לאט לאט המצנח יורד מהגב והפקודות משתנות. ואתם צריכים לעלות לירושלים, וחוסיין התחיל לראות, וארמון הנציב נלקח, וירושלים עולה בלהבות.
זה בכלל היה בתכנון האופרטיבי שלכם?
זה היה באיזשהו רקע מאחורנית. אמרו לנו פעם, אבל לא יכולנו, אנחנו כבר עם מצנחים.
גם קצין האג"ם של הפיקוד, אריק רגב, בא מהצנחנים, ודאי היה איזשהו קשר.
כן, אז היה איזה משהו, אבל לא משהו שכתוצאה ממנו אפשר, יכולנו להתכונן טוב יותר. זה למעשה המהות של העניין. הרי אם הייתה לנו פקודה שזאת היא האלטרנטיבה, היינו חייבים להתכונן הרבה יותר מה שהתכוננו. בקיצור, שעשות את הסיפור הארוך קצר, החטיבה קיבלה פקודה לעלות לירושלים, ולהיכנס הכי מהר שאפשר ללחימה, להציל או לדאוג שאר הצופים אפשר יהיה לחבור אליו, ולהשתלט על הקו העירוני ולהעיף את הירדנים מזה, ואחר כך סיפור העיר העתיקה והכותל, ונעזוב את זה לרגע. ואז השאלה הייתה, האם אנחנו עדיין תוקפים עוד באותו לילה, או מחכים ליום?
הלילה שבין 6 ל-7 ביוני.
כן, או מחכים ליום. אני תמיד חשבתי, זה אני לא היחידי, שהלילה נותן לנו יתרונות, הוא גם מטיל מגבלות, אבל הוא נותן לנו יתרונות שאנחנו יכולים לתת להם עוד משקל, כי הצד השני הם פחות טובים בלילה. חוץ מזה, הטווחים הם כל כך קרובים, שאם היינו נאלצים להישאר ביום, היינו חוטפים אותה בגדול. הצבא הירדני, צריך לזכור, הוא צבא עם מסורת בריטית. ומסורת בריטית זה אומר מקצוענות. אין חפיפניקיות. אם יש קטק, קצין תצפית קדמי שצריך לתווח מרגמות או תותחים, הוא יודע בדיוק איפה העמדה שלו, הוא יודע בדיוק מה צריך לתווח, הכל מסודר אצלהם, זה לא דברים ששולפים תוך כדי המלחמה. מסודר. וכשאתה עומד מול צבא כזה, ואתה מגיע בקרב התקלות, והטווחים הם קצרים, הייתי משוכנע שהדבר הנכון זה לתקוף בלילה. מעבר לכך, וזה ויכוח שישנו עד היום, אני יודע שבתקופה היא, מבחינת טווחי ביטחון, ומבחינת היכולות של חיל האוויר לדייק בפגיעה,
של מטוסי פוגה.
זה לא מה שיש היום. אם היה לנו אז מה שיש היום, אז בוודאי שהיינו מנסים אותו, קודם כל היינו יכולים לעשות גם בלילה, עם חיל האוויר, אבל זה לא היה אז. והטווחים שאנחנו צריכים להיכנס אליהם, הם טווחים של 200 מטר. ו-200 מטר זה פחות או יותר טווחי הביטחון. וכבר מה היו יכולים לעשות אז? מי שהולך לגבעת תחמושת רואה את הבונקרים שהיו להם, אני לא גם לא כך מאמין ש...
אבל עמוס, אתם, חוץ ממותגור, ממך, מהסמחת סטמפל, וכמה קצינים אחרים, שהייתם אנשי קבע, רובכם הייתם אנשי מילואים מול הליגיון, מול הצבא הירדני הסדיר. ואם היו כל כך הרבה סיפורי גבורה בקרבות האלה, זה אומר שמשהו במקצועיות, בתרגולת, היה לקוי.
אני לא הייתי מגדיר את זה ככה. הייתי אומר ככה שחיילים מקצועיים וטובים עם מוטיבציה אדירה נלחמו נגד חיילים מקצועיים ומוטיבציה אדירה. הצבא הירדני מגבעת תחמושת נלחם. הוא לא ברח. והוא היה צבא מקצועי. כלומר, בקטעים האלה זה היו מקצוענים מול מקצוענים. והתוצאה היא כזאת כפי שהייתה, תוצאה קשה מאוד. אני משוכנע שאם היינו נאלצים לבצע את זה ביום, הכמות, היינו מנצחים, אין דבר כזה שלא היו מנצחים. אבל העבדות היו בסדרי גודל הרבה יותר גדולות מה שעשינו את זה בלילה. ואני רוצה להגיד פה עוד משפט אחד של מנהיגות, שזה רוח המפקד. היו תוך כדי ערב, לילה, לפני 2:30 לפנות בוקר שפרצנו, הגיעו כל מיני גנרלים ואמרו לנו, תראו, אולי כדאי לחכות ליום, אולי ככה, אולי אחרת.
סגן הרמטכ"ל בר לב ואלוף הפיקוד נרקיס.
שניהם. לא בא בחשבון. אתה חושב, סגן הרמטכ"ל, או אלוף הפיקוד, או כל אחד שהוא מעליי, אתה חושב שמה שצריך לעשות זה לתקוף ביום? אל תגיד לי, אולי תחשוב, אולי פה, כדי לצאת נקי. לא, אתה דרג מפקד, אתה רוצה שאני אתחיל את זה ליום? תגיד לי, אל תעשה בלילה, תעשה ביום ותן לי את כל הגיבוי. אל תישאר במצב שאמרתי את זה, לא אמרתי את זה, אין דבר כזה. זה לא יכול להיות. זה יושב לי בראש עד היום הזה.
אל תהיה יועץ, תהיה מפקד.
כן. אתה לא יכול, זה לא עובד ככה. ואחר כך תישאר נקי. גם אני אראה, זה לא עובד ככה.
אז אתה מסיים...
בנורמות שלי.
אתה מסיים את 67 כרב סרן, כקצין אגם פיקודי, ואחרי זה אתה מגד, וממשיך להתקדם, אבל נדמה שהכוכבים הצעירים של הצנחנים משתבים, ולפעמים עוקפים את הדור שלך, אלה שנולדו ובאו 3 שנים יותר מאוחר, מתן וילנאי, אמנון ליפקין, איך זה קרה?
תשמע, הם לא, הם היו נהדרים, אבל גם אנחנו היו טובים. מה זאת אומרת, תראה, אתה בא ואומר לי, אני אתן את כל הכבוד, אמרו לי, חבר טוב מאוד שלי, הוא החליף אותי בתור קצין אגם, הוא החליף אותי בתור מגד, הוא החליף אותי בתור סמחת, הוא החליף אותי בתור מחת חטיבת מילואים שהקמתי, הוא החליף אותי בתור מחת 35. נכון, בסוף הוא השיג אותי, אני אתן לו את כל הכבוד. חבר טוב שלי, אין שום בעיה. אבל אני לא הרגשתי איזושהי הרגשת נחיתות מול אמנון ליפקין שחק, או מול מתן וילנאי. לאט לאט לכם. לא שום דבר. זה לא היה מצב כזה.
אבל איך הצבא אפשר את זה? השאלה היא לא מה...
מה הוא צריך לאפשר? אמנון לא... אמנון קצין לאלה ולאלה, מה הוא צריך לאפשר?
אבל מתן קדם לך כמפקד חטיבת הצנחנים
הסתירה. אז מתן קדם, אז חשבו שהוא לעת הזאת טוב ממני, והוא צריך להיות, ולא אני, אני החלפתי אותו, אף על פי שאני הייתי יותר ותיק ממנו. מה לעשות? זה קורה, אני אין לי שום בעיה, לא הייתה לי שום בעיה עם העניין הזה. לא, זה לא הפריע לי בכלל.
בהמשך הוא החליף אותך כראש אקה.
נכון, אז אתה רואה שזה בשלב מסוים מתהפך העניין.
אתה היית מדריך בבית הספר לקצינים בבה"ד 1, כאשר השליש של בית הספר היה פואד בן אליעזר. והיו לך סיפורים מאוד משעשעים על התקופה הזאת. אתה מוכן לחזור על אחד?
כן, תראה, פואד הוא היה... הוא היה מספר לא קטן. בקיצור, השורה התחתונה, אני בסך הכל מאוד חיבבתי אותו, הייתי איתו במערכת יחסים טובה מאוד, היו לו הרבה מאוד יתרונות, אבל כמו כל אחד מאיתנו, יתרונות, מגבלות, הוא בעד אחד, שאני הייתי מדריך, הוא מינו אותו להיות שליש, והוא... הוא היה לפעמים מתעסק עם כל מיני נושאים שלא בדיוק קשורים לצבא. יום אחד אני זוכר שמפקד הבסיס ראה אותו שהוא לבוש לא כמו שצריך. אז במועדון הקצינים, כשישבנו כמה קצינים וזה, אומר לו מפקד הבסיס, היה יוש, איש קשוח כזה.
הרפז.
אומר לו, כן, שליש? תעלה על השולחן. פואד ניבל עולה על השולחן, הוא אומר לו, תרים את המכנסיים, מרים את המכנסיים, גרביים אדומות, אנחנו פרטנו בצחוק.
מה היה העניין?
לימים הייתי הרבה שנים ביחד איתו בצבא, הוא תמיד היה לפניי, הוא יותר מבוגר ממני, ובסוף, הוא היה שר הביטחון, והייתי מנכ״ל.
הוא שרת תחתיך כשר הביטחון כשהיית מנכ״ל.
לא צריך לי להיחשף, אבל היו לנו מערכת יחסים, באמת, כיבדנו.
מה היה הסיפור עם מכירת השעונים והטרנזיסטורים בבה"ד 1?
תשמע, זה תקופות שאנשים לא... היו תקופות של שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, ש... לקנות שעון זה כמו לקנות דירה היום. ופועד היו לו את הקשרים שלו, היו, בתקופה ההיא, היו מלאכים שמגיעים לחיפה, היו מנסים, מצליחים איכשהו לעקוף את שלטונות המכס, והיו עומדים ברחוב, ומוכרים לכל אחד שיש לו כסף, מוכרים שעונים יותר זולים מאשר בחנות. הוא כנראה היו לו קשרים, וגם את זה הוא ידע לעשות. אבל... הסתכלנו על זה ברוח חיובית, לא באיזושהי, כאילו שבאנו ואמרנו שהוא עושה דברים שהם מי יודע מה אסורים. זאת הייתה התקופה, זה לא היה זה סיפור. היה לי שם סיפור אחר שהיינו מדי פעם, הממח שלי בקורס צעירים שאני הייתי
מפקד שואר. המדריך המחלקתי,
שהוא מראשוני הצנחנים, קראו לו משה ינוקה, והוא היה מספר לא נורמלי, הוא היה מקצוען בתחום...
איש הבוהמה התל אביבית.
כן, בתחום הצבאי, אבל איש בוהמה. ומדי פעם, אתה יודע, אתה שומר בלילה, ואתה שומר בשער, היה מגיע המונית, זורקים אותו ליד השער, הוא שיקור שטוי וצריך להעביר אותו. זאת התקופה. אבל אני רוצה להגיד אולי על התקופה...
כל זה בסירקין, לא במצפה רמון.
כן, אני רוצה להגיד משהו על התקופה הזאת. הדור שלי, אולי קצת גם הדור שלפניי, זה הדור שהצבא התחיל להתמקצע, להיות מקצוען. הדור של מלחמת השחרור היו אנשים מאוד אינטליגנטיים, חריזמטיים. במקצוע הצבאי רובם היו מאוד מאוד חלשים. היית נותן להם לקרוא מפה, לא בדיוק ידעו את המקצוע הזה, וכתוצאה מכך גם תפיסת השטח. הדור שלי, קצת אלה שלפניי, זה אז התחילה המקצוענות של צבא הגנה לישראל, שבצד השני, אריק שרון, עם הלא חוזרים ולא מבצעים. הרי לא חוזרים אם לא מבצעים, זה לא עניין של מקצוע, זה עניין של אתוס.
עכשיו, תפקיד השיא שלך בדרגי השדה היה מפקד חטיבת הצנחנים הסדירה, חטיבה 35, שזו הייתה שאיפתו של כל צנחן, כל קצין בצנחנים, לפחות בדרג אלוף משנה, זה התפקיד הבכיר ביותר. ושם נקלעת לאחד האסונות ולאחד הרגעים הפיקודיים הקשים שלך במאי 1977. אתה יכול לתאר את הדילמה?
כן, זה אירוע שנצרב בתוכי בצורה הכי קשה. האירוע הוא היה בזמן תרגיל חטיבתי, אנחנו סיימנו את אימוני החורף בבקעת הירדן, ובדרך כלל עד היום מסיימים אימון חורף בתרגילים ברמת הגדוד ותרגיל ברמת החטיבה, ואנחנו תרגיל ברמת החטיבה. השופט שלי, הבקר שלי בתרגיל, היה אמנון ליפקין. והחטיבה המריאה מנקודה מסוימת במסוקים לדרום ים המלח, ומשם היו צריכים לעלות ולטפס ולהגיע ל...
כשחיל האוויר מנצל את התרגיל הזה, גם לאמן... צוותי אוויר, ולמשל, באחד המסוקים, המסוק שבו מדובר, היו 44 צנחנים ו10 אנשי צוות אוויר.
נכון. אז החטיבה הוצאה במסוקים, העברתי את כל החטיבה, נשאר המסוק האחרון. וזה אותו מסוק שהיו שם 44 לוחמים של כוכבי, פלוגת מאי, ועוד 10 אנשי צוות אוויר, כפי שאמרת. טייסים שבאו גם קבל הדרכה, והמסוק אמרי, ותכף בהמראה הוא כנראה נקלע למצב שהוא היה בלתי נשלט, והתרסק על כל 54 לוחמים. עכשיו, אני ראיתי את ההבהק הזה, כי המרחק היה, לא היה מרחק רב בין נקודת ההטענה של הלוחמים לבין הנחיתה, וגם מבחינת תוואי השטח, ההתרסקות הייתה בתא שטח יותר גבוה, כך שיכולת לראות איזושהי הילה באותו מרחק. ואחרי 2-3 דקות קיבלתי דיווח שמסוק התרסק, ומיד שאלתי, בדקתי האם אני יכול לסייע, תבדקו לי, תגידו לי. לקח כמה דקות, חזרו אליי, אמרו, אין מה לעשות, זה עכשיו צריך לעסוק בחילוצים של אנשים שנהרגו. ואז התיישבתי לרגע ושאלתי את עצמי, מה אני עושה עכשיו? לא היה לי מי להתייעץ. היחידי שהיה לידי שיכולתי אולי לדבר איתו, זה היה אמנון ליפקין. אבל לא בשלב הראשון. בשלב הראשון ישבתי על האבן ואמרתי מה, וישר עלו לי שתי אלטרנטיבות. אם אני מפסיק עכשיו את התרגיל, לאן אנחנו הולכים? מה אני עושה עם כל החטיבה? אין שום תוכנית, מה אני עושה? הם יתחילו לרוץ לבתים, הם ישבו באוהל והצטערו על חבריהם שנהרגו, מה אנחנו נעשה? ומצד שני אמרתי, בוא נמשיך. ללוויות נגיע. וכך זה היה, אני אומר לך עניין של 2-3 דקות, ועוד אני שואל את ליפקין, אמנון תגיד, מה אתה אומר? אז הוא אומר לי, עזוב, כל מה שתחליט אני אחריך. זה מה שהוא אמר לי. בסדר, החלטתי, לא היה לי מי להתייעץ, אף אחד לא יצר קשר איתי, אלוף הפיקוד או מישהו, אני מסתכל היום אם זה דבר כזה יכול לקרות.
אלוף הפיקוד מוישה וחצי.
לא. לא.
עדיין יונה אפרת?
כן. אלוף הפיקוד יונה אפרת. לא התקשרו אליי, וזאת הייתה ההחלטה. עכשיו, כשאני מדבר על ההחלטה שם על האבן, לא הרגשתי שאני פה מחליט על משהו שהוא איזה משהו, החלטה הירואית או אני לא יודע מה. החלטתי, זאת הייתה הפרקטיקה, הדבר הכי נכון.
בעצם אבל עשית הדמיה של מלחמה שבה לא מפסיקים, כן, לא מפסיקים גם כשיש אסון.
נכון, אז זה מה שהיה לי בראש. אבל למה זה היה כל כך קשה לאחר מכן? כי פה נכנסו לתמונה המשפחות השקולות, שהם מאוד ביקרו את ההחלטה הזאת. זה לא היה נראה להם הדבר הזה. והם לא נתנו לי מנוח. אני כל פעם ביקשתי לבוא להשכרה ולדבר, הם לא היו מוכנים לשמוע ממני, לא היו מוכנים לראות אותי. ובשנים הראשונות אני אחרי פעמיים שלא רוצים שתבוא, אז אני לא בא, אז אני כבר לא באתי. והרבה שנים, בכל השנים הראשונות, אני לא הייתי בהזכרות.
אתה חושב, היית גם כאמור ראש אקה, שיש מעורבות יתר של הורים ושל משפחות בצבא היום?
היום זה כבר, כן, אני חושב שהיום, תראה, אני לא חי את זה, אז קשה לי לבקר את זה, אבל בוודאי, עובדתית, אני אספר לך סיפור קטן, שמעתי ברדיו מדהים. אמא מתקשרת למפקד המחלקה של הבן שלה, ואומרת לו, איך אתה לא מתבייש, ואתה מטרטר את הבן שלי, והוא לא קיבל אוכל, והוא לא יוצא, וריתקת אותו, הוא לא יוצא לחופש. צועקת עליו מפה עד הודעה חדשה. ואז הממ"מ עונה לה במשפט קצר אחד, גברתי, את יודעת מה? דברי עם האמא שלי. אז לא יודע, צבא קצת כן, אחר.
ציר אמא אמא.
כן.
עמוס ירון, אנחנו נפסיק כאן לזמן קצר, ומיד ניפגש שוב למחצית השנייה של השיחה, כאן בהסקט הזה באפרכסת. בינתיים, תודה רבה.
תודה לך, אמיר.